שלום, אנחנו בספר דרך חיים לרבנו המהר"ל מפראג, בעמוד קצ"ד. קצ"ד, רבי מתיא בן חרש אומר, זה מקדים בשלום כל אדם, והווה זנב לאריות ואל תלוש לשואלים. אתה משמע, אבל לא את פירוש המהר"ל. אתה מהר"ל למנו? אז קראנו את דברי המהר"ל? אנחנו למדנו את זה על ידי הפירוש של המהר"ל? אני לא בטוח בכלל שלמדנו את הפירוש של המהר"ל. כן, דיברנו על הגדרה של מגוי, אבל טוב, איך שאתם רוצים, לי נראה שאת המהר"ל עצמו לא למדנו, אבל לא אכפת לי להמשיך הלאה. זה נמד את זה? טוב, אז אם זה רבי יעקב אומר, יכול להיות שזה הייתי מאוד עייף אז לא שמתי לב. טוב, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור לפני העולם הבא. זו מילה יוונית, פרוזדור, זו מילה עברית. התקן עצמך, וגם פה, הנה, את מול ברש כאן כתוב, פרוזדור, פורטיקו בלעז. מה זה פורטיקו? זה באיטלקית. מה זה פורטיקו? זה שורה של עמודים. שורה של עמודים, נקרא פרוזדור. לפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. כן, הטרקלין זה החדר העיקרי, איפה שהמלך עומד למשל, הוא יושב, צריך להתקין עצמו בפרוזדור כדי להיכנס לטרקלין. לא נכנסים לטרקלין סתם כך. מה? טרקלין זו מילה רומית, טריקליניום, קוראים לזה ביוונית, בלטינית, טריקליניום. טוב, סלון? סלון, כן, אבל מאיפה זה בא? זה בא מהמילה סל. סל פירושו חדר רחב. מה? עם סל. עם סל, מה זה סל? אולם, אולם. זה סל. מכאן, אבל היה סלון. בסדר? אם כן, אומר המהר"ל, העולם הזה דומה לפרוזדור. יש להקשות. ולא היה לו לומר, העולם הזה דומה לפרוזדור. רק אבל אלו נאמר, התקן עצמך בעולם הזה, כדי שתיכנס. מהר"ל כנראה אין לו חוש כזה. למה אתה אומר לי ככה? תגיד ישר. ועוד, דאבל אלו לומר, גם כן. מה? בסדר, יכול להיות. הכל זה אנחנו בשאלות של המהר"ל, לא בתשובות. ועוד, דאבל אלו לומר גם כן, העולם הבא דומה לטרקלין. למה את זה לא אמרת? תגיד, מה דומה? העולם הזה דומה לפרוזדור. אז מה דומה לטרקלין? לא אמרת. תגיד, דומה לטרקלין. זה כבר תשובה, אנחנו בינתיים בשאלות של המהר"ל, לא בתשובות. פירוש דבר זה הוא עמוק, ומפני שהוא דבר שידע האדם תכליתו, הנה נבאר דבר זה. דע כי קבלת חז"ל מן הנביאים שיש עולם הבא. זה מעניין, כן? זה לא כתוב בתנ"ך שיש עולם הבא,
אבל זה עבר במסורת.
זה רק מסורת, אבל זה לא כתוב בתנ"ך.
כן.
שמה? לא, זה לא קשור. לא, גם אם נאמר שהם ניבאו לעולם הבא, ולא אמרו במפורש שיש עולם הבא. כן? למשל, היה גוי אחד בשם ארנסט רנאן.
היה מראשוני המחקר, מחקר הדתות. אז הוא אמר שהיהדות בימי קדם, כלומר בתקופת התנך, כפרה בעולם הבא. והרי היה שזה לא כתוב, שבאופן עקבי התנך מתעקש לומר לך שהשכר הוא בעולם הזה. אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם ואיתם, נכון? ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדוף. אם כן, אין בתנך זכר לחיי העולם הבא, מסקנה, העברים לא האמינו בזה. ולא עוד, אלא שהעברים כל הזמן דיברו נגד מצרים, ובמצרים דווקא כל החיים היו מכוונים כלפי העולם הבא, נכון? בשביל מה מצרי חי? בשביל היום שבו הוא ימות. כן, ככה היה אצל המצרים הקדמונים. אפילו ספרים, היו להם ספרים עם הדרכות. מה צריך האדם לעשות משעה שהוא מת ואילך, כדי לדעת איך לצאת זכאי בבית דין של מעלה.
מצאו ספרים
כאלה. כן, מצאו ספרים כאלה. פפירוסים כאלה. נמצאו.
היה להם בית דין של מעלה?
לא. עכשיו, וכן, ככה עשו המצרים הקדמונים. אז אם התנך מביע התנגדות למצריות וכל זה מדבר על העולם הזה, עוד יותר חזק, זאת הראיה שהעברים הקדמונים לא האמינו בעולם הבא. אומר ארנסט רנן, דבר פרדוקסלי הוא שדווקא אמונת העולם הבא התפשטה בעולם על ידי אותו העם שעשה כל כך הרבה כדי להילחם באמונה זו. עד כאן שטותו. עכשיו, הרב אליהו בן המוזג עליו השלום, אתם שמעתם עליו קצת? רב אליהו בן המוזג היה רב בליבורנו שבאיטליה, היה תלמיד חכם גדול, מקובל גדול, היה אדם מלומד. אז הוא כתב הרבה ספרים, אחד מהם אגב מוסר יהודי ומוסר נוצרי, שיצא מחדש לאור עם הערות של הרב אליהו זיני. יצא מחדש לא, בצרפתית כמובן. ואז הוא כתב גם מאמר פחות מפורסם על השאלה הזאת, על שאלת הנפש בתנך, שאלת הנפש בתנך. הוא מראה בצורה מאוד מאוד משכנעת אגב שאי אפשר להבין פרשיות רבות מאוד בתנך בלי להניח שהמחבר המקראי אכן מאמין שיש הישארות לנפש אחרי המוות ושיש שכר ועונש בעולם אחר וכו'.
כמו אישה חכמה,
כהן, שומרת את
דוד.
למשל, הנה אחד הדוגמה.
אביגיל.
נכון. עוד כמה ראי.
לא נעשה בית מה שיומר.
מה?
נשמע כזה צורה בצורה
בחיים. את השם מלא לך.
נכון. שאול ושמואל.
שאול ושמואל שמה? כן, שאול ושמואל, נכון. בעלת האוב. וכדומה. אז רואים שהאמונות האלה מצויות היו באומה. אגב, גם בספר הכוזרים מביא את הראייה הזאת. מביא את הראייה. או למשל הביטוי ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. איך להבין את הביטוי הזה? תבוא אל אבותיך, זה סתם להיקבר איתם? לא סביר בכלל שאברהם נקבר ליד תרח, עד כמה שאני יודע. אז ברור שיש פה משהו רוחני, אבל בכל זאת התנך איננו מדגיש את זה. למה? אולי כי לא היה צריך את זה. זאת אומרת, מתי אתה צריך עולם הבא? כשהעולם הזה בלתי נסבל. אין תקווה להגיע לשלמות, דבקות אלוהית בעולם הזה. אבל בזמן ששכינה שורה בעולם, אז העולם הזה הוא התכלית. אין צורך בחיי העולם הבא. חיי העולם הבא זה פרטי, זה לפרט, בעוד שחיי העולם הזה זה לכלל. אז מה יותר גדול? ודאי שעולם הזה יותר גדול. אז זה לא שאין עולם הבא, אבל זה לא נושא חשוב. את זה לומדים בחוגים מיוחדים של הנביאים. הנביאים ביניהם מדברים על הישארות הנפש אחרי המוות. אבל ההמון לא זקוק לזה. כן, אני רואה שאתה מתקומם נגד הדברים הנפלאים האלה.
משום שלמרות ששכינה הייתה שורה, אבל בכל זאת היו אסונות.
כן.
נו, למשל
זה ברור שהיו אסונות. אבל היה אפשר לקוות למצב כזה שבו תשרה שכינה בעולם הזה בצורה שלמה. כלומר, אם אתה שואל יהודי בימי בית ראשון, מהי התקווה הגדולה שלך? זאת אומרת, אני מקווה שהגשמים יהיו ביתם, שמלך ישראל ינצח בקרב, שהקורבנות יהיו לרצון, שהאש על גבי המערכה לא תכבה, הרבה דברים כאלה הוא רוצה. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. גפן במובן גפן, שתי נקודות.
לא ראית שואל את תמר אחרי שנאנסה על ידי אחיה, למה היא מתכוונת ומה תחלטה?
אז תמר אחרי שנאנסה על ידי אחיה הייתה נורא מסכנה במובן הפרטי, והיא המשיכה לקוות שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוך הכלל, בתוך האומה בכללה. כלומר, הגורל של הכלל היה חשוב בעיניה של אותה תמר המסכנה מגורלה הפרטי. הוא מובן? בעוד שבעולמנו אנו, אדם חושב קודם כל על עצמו ואחר כך על הכלל. בימי התנ"ך זה הפוך, אדם חשב קודם כל על הכלל ואחר כך על עצמו.
יש היום שלטים פרימיטיביים ששם באמת כך.
אז היינו ברוך השם פרימיטיביים משכילים, ולכן היינו גם בעלי אותה תכונה נפלאה של חיות, חיות עם הכלל, ויחד עם זה היינו גם אנשים חכמים ומלומדים מאוד. אבל בשביל מה? כדי שיגידו העמים, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. היינו נפלאים. מה? תדבר.
זה שאדם קיווה שיהיה גשם ושיהיה הקורבן ושהכל זה בשביל הטובה של הכל, אבל איפה הוא?
אז הוא רצה שיהיה לו בן שימשיך את דרכו.
היום קורה שאדם מתנהג כמו שמתנהג ושואף להתנהג כמו איך להתנהג, כדי מה שאומרים שיהיה לו עולם הבא. זאת אומרת, כל השאיפה שלו שמהעולם הזה הוא יגיע לעולם הבא.
יש לו אגואיזם רוחני. כן, אגואיזם רוחני קוראים לזה. בקשת העולם
הבא. אדם יכול להיות רשע מרושל. איפה התכונות טבעיות שהוא רוצה? הוא יכול לרצות גשר והכל, זה לא כאילו של האגואיזם שלו.
לא,
הוא רוצה קורבן.
הוא לא רוצה, הוא עצמו, לא, אתה לא מבין, הוא עצמו אין לו חלקת אדמה, הוא לא חקלאי. אבל הוא רואה כמה שעם ישראל זקוק לגשר, אז הוא מתפלל. הוא דווקא חי ליד מעיין, יש לו מעיין בבית, אין לו בעיה עם זה.
איך אפשר לחתום?
מה?
אפשר לחתום מצב כזה.
אבל החטאים של מצב כזה הם לא החטאים שלנו, הם חטאים של עבודה זרה למשל. גילוי עריות. כלומר, כשיש עוצמת חיים גדולה, אז גם החטאים הם חטאים בעוצמה. כלומר, דווקא ביוש ששרתה שכינה, דווקא מפני כך יש לך גילוי עריות, שחודמים ועבודה זרה. כשלא שורה שכינה, אז החטאים הם חטאים של קטנות, כגון שנאת חינם. מה, החטאים? לא, החטאים נובעים מעוצמת החיים. עוצמת החיים הביאה את האדם לידי יצרים גדולים, ולכן היו כל החטאים האלה. מובן? למשל, תן לך דוגמא. היה אדם ושמו אחאב בן עומרי. שמעת עליו?
מלך ישראל.
מלך ישראל. הוא עבד עבודה זרה. עבד עבודה זרה בגדול. בא אליהו הנביא, אומר, ככה? אני עוצר את הגשם. שלוש שנים אין פה גשם, אתה תראה מה זה. טוב, בסוף אחאב מלך ישראל הולך עם העוזר שלו חיאל בית האלי לחפש לו בצלים בשדה בשנה השלישית. כבר אין מה לאכול, הולכים לחפש בתוך השדה אולי שזה בצל. מלך ישראל הולך לחפש, פוגש את אליהו הנביא ואומר לאליהו, אתה זה עוכר ישראל? ככה מלך אומר לאליהו הנביא. מה הטענות של נגד אליהו? למה? עצרת את הגשם. הוא לא מעלה על דעתו לרגע אחד להפסיק לעבוד עבודה זרה. כן? אולי זה שלא יורד הגשם, זה שאתה עובד עבודה זרה, תפסיק עם זה. אז זה נקודה אחת. זה שאני עובד עבודה זרה זה החיים הפרטיים שלי, אל תתערב לי בחיים. אבל מה עם כלל ישראל שזקוק לגשם? זה צורת של מנטליות שלא קיימת היום. מובן? הסימן שאכפת לו לאחר מן הכלל. בסוף אליהו הנביא עונה לו, אתה אחרת. לא הבנתי. לא דיברו על זה. לא דיברו על העולם הבא. נכון. בסדר, נו. מתי הם התחילו? עם בית שני. כלומר, ברגע שהעולם הזה הפך להיות בלתי נסבל, ומתי פתאום שמו לב שהעולם הזה הוא בלתי נסבל? משעה שהסתלקה הנבואה, אז מאותה שעה התחילו לדבר יותר על עולם הבא בתור דבר גלוי לכל הציבור. נא להסתכל לרגע אחד בספר אורות של הרב קוק. או, איזה יופי יש לכם פה, אתכם, בעמוד קוף קוף יוד. דיבור המתחיל, קול. קוף יוד. הנה, פה יש ספר אורות. רוצה לחלק אולי? יישר כוח. אפשר להשאיר את זה ככה, אבל אפשר גם לחלק. עמוד קופיון. אפשר להשאיר את הספר סגור, אפשר גם לפתוח. איך שאתם רוצים. כל אותה הפרטיות המעשית של שמירת תורה ומצוות היא דקדוקי הפרטיים. והעיונית של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים הפרטיים וקבלת הפרס של היחידים. כלומר, גם דקדוקי הלכה וגם אמונת העולם הבא. אשר מקודם התגלתה ומתקיימה בחיים מתוך הופעת האידאה האלוהית בתור נשמת האומה הכללית וכלולה הייתה באוצרה העליון ולא הייתה נקראת ובולדת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו האידאה האלוהית הישראלית כנראה לפני אבוקה ושרגה בתיארה. היא החלה עתה בסילוקו של האור הכללי הגדול בניהו הבית השני להיקבע ולהתבלט באופייה הפרטי המיוחד. אז באה תחת האידאה האלוהית בעצם רוממותה ועל ידי גניזתה של זו תולדתה האידאה הדתית במלוא צביונה והרחבתה. תקראו שלוש שורות לפני סוף הפסקה. זהו החינוך הגדול והארוך של הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו בהמון דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים חדשים גם ישנים, בצירוף דאגת חיי הנצח האישית הפרטית המסייעתה. נא לעבור לעמוד קוף יוד א' בשורה התחתונה. אבל חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם והאיפו עין השמיימה על מרחבי אין קץ ועולמיהם. וחשקת חורבן בית ראשון וסילוק השכינה העליונה הידי האלוהית מתגלות בהווה באוצר החיים של האומה היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולעדנה במציאת עין למרחקים ולפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם ונושאים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים וחיי הנצח בכלל בכל חליפותיהם ושינוי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה נעשו עתה לקניין כללי לאומה על ידם שאפה רוח. זאת אומרת, בזמן הגזרות של אנטיוכוס אז היה כל כך גרוע שהתחיל לדבר הרבה על עולם הבא. למשל, יש הסיפור המפורסם חנה ושבעת בניה. הסיפור הזה מסופר בספר, איזה ספר? מקבים. איזה? ג'. יש ארבע ספרי מקבים, וספר מקבים ג' זה בעצם הסיפור של הגזרה של אנטיוכוס על חנה ושבעת בניה. ושם יש, לפני כל פעם שילד נהרג יש לו נאום, כן, הרי שבעת בניה נהרגו אחד אחרי השני, ואז כל אחד נואם איזשהו נאום לפני שהורגים אותו. יש גם ג' ודלת. מלחמות החשמונאים מסופרות בספרי מקבים א' וב', זה אתה צודק. אבל חוץ ממקבים א' וב', יש עוד שני ספרים הנקראים מקבים ג' וד' ואינם מדברים על מלחמות החשמונאים. האחד מדבר על מעשה חנה ושבעת בניה, והשני מדבר בכלל על חג שקרה במצרים בימי אחד מהתלמידים, איזה חג של שמונה ימים שנהגו היהודים לעשות שם בגלל איזה נס שקרה להם שם. בסדר? אבל ספרי החשמונאים, המלחמות באלף ובית. לכן בטח אתה מתייחס לספרון בצבע ורוד שמפרסם, שמפיצים, שכתוב עליו מקבים א' ומקבים ב'. מה? אבל בטח היית ספרון כזה. נכון? בצבע ורוד. ורוד, לא בדיוק ורוד, ורוד, איך קוראים לזה? בורדו כזה, על הגבול, משהו. סגול כזה. ורוד סגול. כתוב על מכבים א', מכבים ב'. ובמקום לקרוא את זה בספרים החיצוניים, אז היית יודע שיש שם ארבע ספרי מכבים. אז אומר הרב כאן שעשמה, כן, לפני כל נאום, לפני כל הריגה, אחד הילדים שמע נושא נאום, ובנאום שלו כל אחד מדבר על עולם הבא, שאומנם אתה הורג אותי בעולם הזה, אבל אני זוכה לחיי העולם הבא, נכון? במפורש כן. כן, בדיוק. ברור, ברור, ברור. אין שום ספק. לכן אומר לך פה המהר"ל, קיבלנו מחז"ל שקיבלו מהנביאים שיש עולם הבא. כמו מעשהו של רבי נחמן מברסלב, שנכנס לבית המדרש ושמע שהתלמידים מדברים על עולם הזה ועולם הבא. אמר, הנה כל העולם אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה בטוח, עולם הבא בטוח שיש, כי הרי הנביאים אמרו לנו. עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגיהינם. נכון. לא, לא רמה רוחנית יותר גדולה. ככל שעוצמת החיים יותר גדולה, החטאים יותר גדולים. סליחה, היא באמצע השאלה. מה? כלומר, אנחנו בעולמנו היום, אנחנו בעולם מדולדל, שבו יש או עולם חומרי או עולם רוחני. זה כזה דל, אין הרבה גיוון, או חומרי או רוחני. אבל בימי בית ראשון העולמות היו מאוחדים, שכינה שרתה בעולם, ולכן כל דבר היה יותר חי. כמו שהגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם פירות. פירות הם כבר לא טעימים כמו שהיו, כי השכינה שרתה בפירות. ודאי, החטאים המאוד קשים הם חטאים מסלקי שכינה. כלומר, אם המציאות היא מציאות של שכינה, אז החטא שיכול לקלקל את זה הוא חטא המסלק שכינה. הייתי אומר, אפילו המצב העליון הזה מזמין את חטאיו. כל דבר מזמין את חטאיו. למשל, בית שני זה לא היה השראת שכינה. בית שני זה היה גורם מלכד לאומי. לכן זה הזמין צינת חינם. כחטא מחרי. זה המהר"ל בנצח ישראל פרק ד' מרחיב בזה הרבה. אז הוא אומר כאן, דע כי קבלת חז"ל מהנביאים שיש עולם הבא ואין חולק ומסופק בזה אף באומות, והאדם החכם המבין בחוכמה ודעת נמצא דבר זה בעצמו, וכבר אמרנו זה באריכות. אבל הוא לא בדיוק מסביר לנו מה זה חיי העולם הבא, את זה הוא יסביר בעזרת השם בפעם הבאה. אנחנו עוברים עכשיו לעין הים.